ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זוכים דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו בשיעור הקודם. סדרה ארוכה של מידות שהתורה נדרשת בהם, והאם אפשר לצרף מידה אחת למידה שנייה כדי להגיע למסקנה. ואנחנו עוסקים בתחום הקודשים. בשיעור הקודם למשל ראינו שלפי שיטת רבי יוחנן, ראינו שדבר הלמד בהקש אין חוזר ומלמד בגזירה שווה. ומשם המשכנו לעוד כמה שאלות, הכל מסודר כמו שהסברנו בעריכות בשיעור הקודם. ובכן, אנחנו ממשיכים במספר רומאי 2 עם ההתחלה של דבר הלמד בגזירה שווה, מה היכולות שלנו להמשיך משם דרך מידות אחרות להגיע למסקנות. בשוליים תחת הכותרת נושא, או אולי נקרא לזה תת נושא, כי הנושא העיקרי הם המידות והאפשרות לחבר בין שתי מידות להגיע למסקנות, אבל הנושא המיידי זה כך, תודה, קורבן תודה, שיכול לבוא ממעשר שני, כלומר ממעות מעשר שני, אדם שמפריש פירות מעשר שני, והוא לא מתכוון להביא את הפירות עצמם לירושלים לאכול אותם שם, אז הוא פודה את קדושת המעשר שני על כסף. עכשיו הכסף הזה, אנחנו כעת מדברים על האפשרות לקנות קורבן תודה בירושלים. אז נקרא עוד פעם, תודה שיכול לבוא ממעשר שני, נלמד מהקש לשלמים. דיינו, אדם יכול, וזה דבר ידוע, שאדם יכול להשתמש בכסף מעשר שני לקנות קורבן שלמים. אחרי שזה נקודת הנחה, אנחנו יודעים שקורבן תודה אדם יכול לקנות גם כן מכסף מעשר שני, כי קורבן תודה הוא קש, הקש בינו לשלמים. והדשלמים בא ממעשר שני, נלמד מגזירה שווה למעשר. אז במילים אחרות, מה יש לנו פה? יש לנו דבר שלמד מגזירה שווה, דהיינו שלמים אפשר לקנות אותו בכסף מעשר, ומשלמים לקורבן תודה דרך הקש. האם זה לגיטימי? עכשיו הגמרא, דבר הלמד בגזירה שווה, מהו שילמד בהקש? אמר רב פאפה, וזוס תורת זבח השלמים, אם על תודה. הפסוק הזה, בציטוט הזה, אנחנו רואים הקש בין קורבן תודה לקורבן שלמים. למדנו לתודה שבא מן המעשר, אפשר לקנות קורבן תודה מכסף מעשר שני, מדאשכחן שלמים דעתו ממעשר. מזה שקורבן שלמים קונים אותו, אפשר לקנות אותו מכסף מעשר שני, כמו שהסברנו מקודם. שלמים גופיו מנהלן, עצם נקודת הנחה שלנו שקורבן שלמים קונים מכסף מעשר, מניין לנו את זה? תכתיב שם שם, זה נקרא גזירה שווה. יש לנו מין תרשים בשוליים, וכתבנו, למדנו את התודה הבאה מן המעשר, כלומר מכסף מעשר שני. רואים בהתחלה מעשר לשלמים דרך גזירה שווה, ומשלמים לתודה דרך הקש. אז אם אנחנו נקבל כמסקנה שתודה, קורבן תודה קונים מכסף מעשר שני, זה תודות לכך שדבר הלמד בגזירה שווה, דהיינו השלמים, חוזר ומלמד בהקש, דהיינו משלמים לתודה. אמר לי מר זוטרה ברי דרב מרי לרבינה. מר זוטרה מעלה כנקודת שאלה או תמיהה, איך אתה רוצה ללמוד מכאן ולהשליך אותו לכל תחום הקודשים, לתחום הקורבנות? מעשר דגן חולין בעלמה הוא. כאן הנקודת התחלה הייתה מעשר, מעשר דגן. אמנם יש חשיבות ויש, נקרא לזה, קדושה מסוימת לכסף מעשר שני שאתה מביא לירושלים, אבל בפירוש ביחס לקורבנות הוא מוגדר כחולין. אז מאחר שזה חולין, איך אתה משתמש בזה, במסקנה הזאת שתודה קונים מכסף מעשר, ללמוד לתחום הקודשים, שגם נוכל להגיע למסקנות בתחום הקורבנות באותו מנגנון, דהיינו דבר שנלמד בגזר השבה שהוא יחזור ללמד בהקש. אז למורזות זה מפריע לו שכאן זה, הוא מגדיר את זה כתחום של חולין, וזה לא מהווה מנגנון או בסיס או דרך לתחום כל הקודשים. אמרה, במילים אחרות, מי אמר שצריך להיות למד קודש ומלמד קודש? שגם נקודת התחלה וגם נקודת הסוף צריך להיות קורבנות? מספיק עם התוצאה, כמו שאצלנו בעניין קורבן תודה, הלמד הוא קודש. רשי ממול, אבל כמה שורות למעלה מפה, אמר האומר למד קודש, היינו התוצאה, ומלמד קודש נקודת התחלה, בתמיהה, וכי שניהם צריכים שיהיו קודשים, הועיל ולמד קודש, כגון שלמים. הדבר שלמד, אני אמרתי מקודם התודה, אבל מה שלמד מהגזרה שווה, זה היה השלמים, זה מספיק. שפיר מפשט בעיין, דבטר למד אז לינן. וכדי לקבוע התחום שבו מדובר, מספיק שהתוצאה הלמד הוא קודשים, כמו קורבן שלמים. ומרזוטרה סבר בתר מלמד נמי אז לינן. ומרזוטרה שהופיע פה בגמרא בתמיהה, מרזוטרה ברי דרב מרי, הוא חשב צריכים את שניהם. והיינו דאמרינן בעלמא הניחא למדרא בתר למד אז לינן, ביטוי שמופיע בכמה וכמה מקומות בלימודים שונים, שהדרך ללמוד בתחום הקודשים מספיק אם הלמד, התוצאה, הוא בקודשים, למרות שנקודת התחלה לא הייתה. אנחנו נתקדם בגמרא לשלב הבא, שלב שני בנקודת התחלה של דבר הלמד בגזרה שווה. דבר הלמד בגזרה שווה, מהו? שילמד בגזרה שווה. יש לנו בסימונים צורת בית, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מקורות, דבר הלמד בגזרה שווה, מגזרה שווה, חוזר ומלמד בגזרה שווה. אחד, מחלות תודה. מניין דרקיקין של תודה באים מסולת. הגמרא תעלה נגיד קושיה על הכיוון או הדרך הראשון פה, אז זה עובר לשתיים, פר ושעיר של יום כיפור בניתוח בלי הפשט, בלי הפשטת האור. אז לפני שניכנס לתוך הגמרא, כמה מילים בעניין החלות הלחמים שמלווים את קורבן התודה. יש 40 לחמים שהם להביאים את קורבן תודה, 30 מהם הם מצות, כלומר לא חמץ, מצה, לא דווקא מצות שאנחנו מכירים, אלא הם מאפים שלא לא נתנו להם להחמיץ. יש ב-30 החלות אלו שלושה סוגים, ואנחנו נקרא להם בשמות. יש רבוחה, יש חלות, יש רקיקים. אנחנו מבררים פה ממה הם נעשים, ונגיד מיד מסולת. מסולת בניגוד לקמח. אז השאלה, מניין שהם, שכולם באים סולת, מסולת. אז אצל הרבוחה כתוב סולת. כתוב בתורה סולת מורווחת. מסולת, איך גזרה שווה, נגיד, שגם המאפים שנקראים חלות, הם גם כן באים סולת. ויש גזרה שווה בין הרבוחה והחלות במילה חלות. ומחלות לרקיקין, מאחר שלמדנו שהחלות הם מסולת, אנחנו נרצה ללמוד שגם הרקיקין, הסוג השלישי, גם כן מסולת. איך? דרך גזרה שווה מהמילה מצות, שמופיע גם בחלות וגם ברקיקין. אז מה יש לנו פה? דבר הלמד בגזרה שווה, דהיינו החלות, חוזר ומלמד לרקיקין גם כן דרך גזרה שווה. גזרה שווה הראשון דרך המילה חלות, גזרה שווה השני היה דרך המילה המשותפת מצות. כעת אנחנו פונים לגמרא. שוב פעם הכותרת בתוך הגמרא אצל המשולש, דבר הלמד בגזרה שווה. מהו שילמד בגזרה שווה? אמר רמי בר חמה, תניא, סולת מורווחת. למדנו לרבוחה שבה הסולת, דיינו, זה מה שכתוב בפירוש. מורווחת, רבוחה זה אותו דבר. חלות שבתודעה, מניין אותם סוג מאפים שנקרא חלות, מניין שגם אין מסולת, תמוד לומר חלות חלות, זה גזרה שווה מהרבוחה. רקיקין, מניין הסוג השלישי של המאפים שמהווים קורבן תודה, מניין שגם הם מסולת, תמוד לומר מצות מצות, גזרה שווה מחלות דרך המילה המשותפת מצות. אמר לרבינה, רבינה פונה לרמי בר חמה ושואל, ממאי ממאי דמצות מצות מחלות גמר? מי אומר שהרקיקין נלמדו ממצות המשותף להם ולחלות? דילמה ממעפה תנור גמר. זה שרקיקין באים מסולת, אולי זה נלמד ישירות ממעפה תנור, שבשניהם כתוב מצות. ואם כן, אין לנו דוגמה, אין לנו לומר שרקיקין הוא תוצאה מדבר שעצמו נלמד מגזר השווה, אלא הרקיקין הם תוצאה, תוצאה כוונה שבאים מסולת, תוצאה מגזר השווה ישירות למאפה תנור שבו כתוב סולת. ברשי, קצת למטה מפה, דומה ממצות, המילה מצות אותו מילה גזר השווה, תכתיב גבי רקיקין דמנחת מאפה גמרי. ואתם סולת כתיב, סליחה, ואתם סולת בעד יכתיב, סולת חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. אז בפסוק הזה רואים רקיקין צמוד לחלות, שבו כתב התורה סולת. צריכים פה לחדד ש המאפה שנקרא חלות הוא נמצא בקורבן תודה וגם נמצא במנחה אחרת שנמצא שנקרא מאפה תנור. הגמרא שואלת פה, מי אומר שהרקיקין נלמדו מהחלות של תודה שבאמת נלמד רק בגזרה שווה מרווחה? אולי הרקיקין של התודה נלמד מהחלות שהם חלק ממנחת מאפה תנור, ואותם חלות כתוב סולת בפירוש אצל אותם חלות, ודרך הגזרה שווה מצות שנמצא אצל אותם חלות של מנחת מאפה הוא רקיקין. ככה אני יודע שרקיקין הם באות מסולת, ובכך זה גזרה שווה אחת, זה לא גזרה שווה שחוזרת ומלמדת בגזרה שווה. אז אם כן, צריכים לעיין עוד פעם בנושא הזה, שהאם דבר הלמד בגזרה שווה יכול לחזור וללמד בגזרה שווה, כי יכול להיות כמו שרבינה מעלה פה, הרקיקין אינו דוגמה לכך. אלא אמר רבה תניה, אנחנו ניגע בעוד דוגמה, והזכרנו את זה מקודם בהקדמה, נדבר על פר ושעיר של יום כיפור ששורפים את הקורבנות האלו מחוץ לבית המקדש בבית הדשן, כמו שהמצווה שלהן מחייבת, בכך שמנתחים את האיברים זה מזה, כלומר חותכים את הפר עבר עבר, אבל לא מפשיטים את האור, בשונה לקורבן עולה למשל שמקריבים אותו בבית המקדש עצמו בעזרה, על המזבח בעזרה, קודם מפשיטים את האור ואחר כך מנתחים אותו עבר עבר. אז נקדים דרך, יש לנו גם על זה טבלה תרשים בשוליים, כתבנו שריפת פר יום כיפור מנותח ולא שלם. אז השלב הראשון של הלימוד הוא מגזרה שווה מעולת צון, זה קורבן עולה רגילה, לפר כהן משיח. פר כהן משיח זה קורבן ש מובא כשכהן גדול טועה בהוראה ועובר לפי הוראותו בשוגג באותו עבירה. יש גזרה שווה בין עולה לפר כהן משיח שבשניהם כתוב ראשו וקרוב. בקיצור, מנתחים אותו עבר עבר עבר, הראש בנפרד, הרגליים בנפרד וכולי, וכן על זה הדרך. מפר כהן משיח יש לימוד לפר יום הכיפור דרך גזרה שווה שכתוב בשניהם אור ובשר ופרש. ובסופו של דבר אנחנו לומדים שהפר ושעיר של יום כיפור מנתחים אותם, אבל לא מפשיטים אותם, בשונה לעולת הצון. אבל מה שיש לנו כאן, יש לנו דבר שלמד בגזירה שווה, דיינו פר כהן משיח שמנתחים אותו עבר עבר, חוזר ומלמד לפר יום הכיפורים שגם הוא מנותח עבר עבר, אבל בלי הפשט. אז אם המסקנה שלנו נכונה, מכאן רואים שדבר הלמד בגזירה שווה חוזר ומלמד בגזרה שווה בתחום הקודשים. תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה, זה מביא אותנו לשורה שלישי בעמוד ב'. אלא אמר רבה תניה, פסוק בויקרא ד' פסוקים י' א' י' ב' שמדובר בפר כהן משיח, כתוב וקרבו ופרשו והוציא, מלמד שמוציאו שלם שאחרי ששוחטים את הפר כהן משיח בבית המקדש ומקבלים את דמו, את הגופה מוצאים שלם מבית המקדש. יכול יסופנו שלם, האם שורפים אותו בצורה כזאת? לא. נאמר כאן בפר כהן משיח ראשו וקרב, ונאמר להלן אצל קורבן עולת צאן ראשו וקרב. מה להלן אצל העולה על ידי ניתוח, שחותכים עבר עבר, מנתחים אותו עבר עבר, אף כאן בפר כהן משיח על ידי ניתוח. זאת אומרת, בשעת השריפה ששורפים אותו פר, זה אחד מהפרים הנשרפים, דיברנו עליהם רבות במשך המסכת שלנו, הוא אחד מהם. בשעת השריפה לא סופים את הגופה שלהם, אמנם הוציאנו אותו מבית המקדש, אותו פר כהן משיח שלם, אבל כששורפים אותו במקומו על בית הדשן מחוץ לבית המקדש, סופים אותו עבר עבר. אז זה אנחנו לומדים מעולה, קורבן עולה. אימה להלן קורבן עולה צון בהפשט, אף כאן בפר כהן משיח בהפשט, האם מפשיטים את האור, תלמוד לומר, וקרבו ופרשו. מזה לומדים שלא מפשיטים את האור. מהי תלמוד? איך לומדים מכאן שלא מפשיטים את האור? אמר רב פאפא, כשם שפרשו בקרבו, כמו שהפרש נמצא בתוך, בתוך הבהמה, כך בשרו באורו. גם הבשר הוא בתוך האור. במילים אחרות, לא מפשיטים. ותניה, רבי אומר, נאמר כאן ביום כיפור הוא בשר הוא פרש, ונאמר להלן בפר כהן משיח הוא בשר הוא פרש. מה להלן בפר כהן משיח על ידי ניתוח שלו בהפשט, כמו שהוכחנו מקודם, אף כאן ביום כיפור על ידי ניתוח שלו בהפשט. אז רק לחזור, מה למדנו פה? למדנו פר כהן משיח מעולת צאן גזירה שווה שיש ניתוח, ומפר כהן משיח ליום הכיפור דרך גזירה שווה שזה ניתוח בלי הפשט. אז זה דבר למד בהקש, חוזר ומלמד בהקש. דוגמה שלישית ברשימה של המידה של גזירה שווה, מה ניתן לעשות ללמוד בהמשך לגזירה שווה ראשונה. אז דבר למד בגזירה שווה, מה שילמד? בקל וחומר. יש לנו פה שימוש אצלנו בגמות המסומות בצורת מעוין. מה זה אומר לנו? אז במבנה שמופיע בשוליים, ניסיונות להשיב לשאלה דבר למד בגזירה שווה, מהו שילמד בקל וחומר. כלומר, הדבר שנלמד בגזירה שווה, האם הוא יכול עכשיו לחזור ולומד ממנו דרך קל וחומר לנקודה שלישית. אז התשובה לכך, תשימו לב, קל וחומר. אנחנו נשתמש כאמצעי קל וחומר כדי לענות לשאלה הזאת. אנחנו הוספנו, וזה עוזר לי לפחות בניווט הגמרא פה, וגם עוד כמה שורות אנחנו נצטרך לעבור לניסיון שני. אז הוספנו מין תרשימים בשוליים שנוכל להעזר בהם כדי לנווט בלימוד הבא. אז אמרנו שנוכל לפתור את השאלה הזאת, האם דבר למד בגזירה שווה חוזר ומלמד בקל וחומר, התשובה דרך קל וחומר ככה. ומה הקש? עכשיו זה מחזיר אותנו לשיעור הקודם, אז נקבל את הנקודות הנחה על סמך מה שלמדנו בדף ממתת. ומה הקש שאינו מלמד בהקש? שוב פעם, דבר, נגיד, נקודה שנלמד בהקש, אינו יכול לחזור ולמד לנקודה נוספת בהקש. מניין לנו לומר כזה דבר? אי מדרבה, אי מדרבינה. זה למדנו, אנחנו לא נחזור על זה, בוא נסמוך על כך שאנחנו למדנו בדף ממתת עמוד ב', ראינו את השיטות האלו שהוכחנו. אגב, הם הופיעו בדף, השמות האלו, רבא ורבינה הופיעו בממתת עמוד ב' במעוינים. אז רק שוב פעם, בלי לחזור על מה נאמר שם, כנקודת הנחה שאי אפשר מדבר שלמד, שנלמד בהקש, אינו חוזר ומלמד בהקש. ובכל זאת, מלמד בקל וחומר. ראינו בעבר שדבר הנלמד בהקש חוזר ומלמד בקל וחומר. זה היה הלימוד שאנחנו קוראים הלימוד של תנא דבי רבי ישמעאל. זה הופיע מזמן בדף מם א', ובגלל שזה לפני כל כך הרבה דפים, אנחנו רק נזכיר בלי להיכנס לדינים שם. שם היה הצורך ללמוד דינים שקשורים למתנות דם, קבלת דם, וזה נקרא עת בדם וטבילה. ושם היה הקש בין פר אלים דבר של ציבור וסירי עבוד הזרה. בפסוק יש הקש בין שני הקורבנות האלו. שוב פעם, סירי עבוד הזרה נלמד מפר אלם דבר שציבור לגבי הדין הזה של עת בדם וטבילה. זה כותרת, אבל זה שם הסוגיה. אז מסעירי עבוד הזרה למדנו לסעירי יום כיפור דרך קל וחומר, שגם לסעירי יום כיפור יש את הדין הזה של עת בדם וטבילה. זה נקרא תנא דבי רבי ישמעאל. אז אנחנו אומרים פה שלמרות שדבר שלמד בהקש אינו חוזר מלמד בהקש, אבל דבר שלמד בהקש מלמד בקל וחומר מדתנא דבי רבי ישמעאל, כמו שהוכחנו עכשיו. עכשיו, אז למרות שהתחום של הקש יש לו את ההגבלה הזאת שאינו חוזר מלמד בהקש, אבל מהקש כן חוזר ומלמד בקל וחומר. עכשיו, גזירה שווה, שזה עניין שלנו כעת, המלמדת בהקש, כלומר דבר שנלמד בגזירה שווה כן חוזרת ומלמד בהקש מדרב פאפה. זה למדנו היום שקורבן תודה יכול לבוא ממעשר שני. אם נחזור מה שלמדנו היום, היה גזר השווה בין מעשר שני לשלמים, זה גזר השווה, ומשלמים לתודה דרך הקש. אז גזר השווה שכן מלמדת בהקש אינו דין שתלמד בקל וחומר. שאם יש לי דבר שלמדתי בגזר השווה, הוא ודאי יכול לחזור וללמד בקל וחומר. הרי ראינו גם במקרה שדבר הלמד בהקש היה יכול לחזור וללמד בקל וחומר, זה היה תנא דבי רבי ישמעאל. דבר שנלמד מגזר השווה קל וחומר יכול ללמד בקל וחומר. הגמרא ממשיכה, הניחא למען דאיתלי דרב פאפא. זה כל טוב יפה אם אתה מקבל שרב פאפא הוא מייצג דוגמה בתחום הקודשים, כמו שאמרנו מקודם, כי רב פאפא מדגיש את הלמד. שאם אנחנו הולכים בתור הלמד, דהיינו השלמים, הוא הלמד ממעשר שני, אז אנחנו בתחום הקודשים, וכל השאלות שלנו כפי שאמרנו מקודם הם בתחום הקודשים. האם אני יכול להשתמש במידות האלו ללמוד דברים בתחום הקודשים? אלא למען דלת לידר הפאפה, משום שהוא סובר בתל מלמד, והמלמד בדינו של הפאפה היה מעשר שני, ומעשר שני נקרא חולין, מה יקרה למימה? אז איך נוכל להתקדם? איך נוכל לפשוט את השאלה שלנו דבר הלמד בגזר השווה, האם הוא חוזר ומלמד בקו החומר? אלא קו החומר, שוב פעם אנחנו משתמש בקו החומר כאמצעי כדי להגיע למסקנה. לפני שנתקדם בגמרא עצמה, רק נציין שבניסיון שכעת דחינו כדי לחשוש למען דרב פאפא, המכשול היה בשלב נגיד השלב השני שהזכרנו, דבר שלמד בגזירה שווה כן יכול לחזור וללמד בהקש. וכעת אנחנו באותו שלב, נקרא זה שלב שני, אני מדבר לפי התרשים שיש לנו בשוליים, כאן בניסיון שני, ניסיון ב' תחת מספר רומאי 3, אנחנו נראה בשלב השני גישה אחרת. וכעת נחזור לגמרא. אנחנו אומרים אלא קל וחומר, ומה הקש שאין מלמד בהקש, אי מדרבה, אי מדרבי, אי מדרבינה, מלמד בקל וחומר, דהיינו דבר שלמד בהקש יכול לחזור וללמד בקל וחומר, מדתנה דבי רבי ישמעאל. גזירה שווה המלמדת בגזירה שווה חברתה, כאילו שניהם הם גזירה שווה, ודבר כזה, גזירה שווה שמלמדת בגזירה שווה מדרמי בר חמה, נציין גזירה שווה יכולה לחזור ללמד בגזירה שווה מה שאין הקש עושה כן בהקש חברו. אז אם אנחנו נשווה בשלב הראשון הקש דרך הקש לא, אבל גזירה שווה דרך גזירה שווה כן, אז אם זה נכון, אז אינו דין שתלמד בקל וחומר, אז ודאי שגזירה שווה יכול לחזור וללמד בקל וחומר. הרי אפילו הקש היה יכול לחזור ללמד בקל וחומר כמו שאמרנו. אני צריך לתקן טעות שאמרתי מקודם בקשר לניווט דרך התרשימים. מקודם אמרתי שהבעיה בדרך הראשון היה שלב שני, זה לא מדויק. שלב שלישי הייתה בעיה אם אתה לא מקבל רב פאפא, כי בשלב השלישי אמרנו לפי הדרך הראשון, כלומר המעוין מספר אחד שיש לנו בשוליים בין המרווח, במרווח בין התוספות לגמרא, בשלב השלישי היה גזירה שווה חוזרת ומלמדת בהקש, זה היה טוב אם אתה מקביל רב פאפא. ופה במעוין מספר 2 אנחנו אומרים ש עזבנו את הגישה הזאת של גזירה שווה חוזר ומלמד בהקש, והדפנו גזירה שווה שחוזרת ומלמדת בגזירה שווה. ומה שראינו, רק נחזור ממש על המהלך הזה, מה שראינו בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש חברו, אבל כשזה מגיע לגזירה שווה כן חוזרת ומלמדת בגזירה שווה חברו. אז זה אפשר לנו להגיע למסקנה ש אם זה ככה עובד, גזירה שווה ודאי יכולה לחזור וללמד דרך קל וחומר. הרי אפילו מהקש יש, היה אפשר לחזור ללמד דרך קל וחומר, אז קל וחומר, גזירה שווה יכול ללמד דרך קל וחומר. אנחנו נתקדם בגמרא. דבר הלמד בגזירה שווה, מהו שילמד בבניין אף? זה נשאר תיקו. דבר הלמד בקו וחומר, כאן אנחנו במספר רומאי 3 מתחילים לבחון אם נקודת התחלה ודבר שנלמד בקל וחומר מה האפשרויות בהמשך כפי שלמדנו עד כה אותו סגנון גמרא אז דבר הלמד בקל וחומר מה שילמד בהקש תשובה קל וחומר זה מזכיר קצת מה שראינו מקודם סגנון כזה דרך הפעלת קל וחומר נגיע לתשובה ואיך ומה גזירה שווה שאינה למידע מן ההקש מיד רבי יוחנן זה היה המקרה שטבל המלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בגזיר השווה זה נלמד מדבריו של רבי יוחנן בדף ממתת ובכל זאת מלמד בהקש כלומר אם יש את אם אתה מתחיל מדבר שלמד בגזיר השווה הוא כן יכול לחזור וללמד בהקש אז מה שרואים פה זה אם אנחנו הופכים את הכיוון זה כן עובד כלומר התחלנו מהקש לגזיר השווה לא עובד אבל מגזיר השווה להקש כן עובד מדרב פאפה ושוב פעם הפאפה היה בנושא של קניית קורבן תודה מכספי מעשר שני קל וחומר הלמד מהקש מדתן לדבי רבי ישמעין וזה אומר לנו שדבר שלמד בהקש יכול לחזור וללמד בקל וחומר אינו דין שילמד בהקש אם אתה לומד דבר מקל וחומר ודאי שיכול לחזור וללמד בהקש הניחה שוב פעם אפשר לקבל את המסקנה הזאת ושוב פעם אנחנו מזכירים שאנחנו מדברים על האפשרויות ללמוד לימודים כאלו בתחום הקורבנות אז המבנה הזאת שלמדנו כעת שמתבסס על רב פאפה בשלב שני זה הניחה למדית לרב פאפה אם אתה מקבל את רב פאפה אז אתה יכול לבנות את הלימוד שאמרנו עכשיו אלא למד לת לרב פאפה מה יקרה למימה אם אתה לא מקבל את רב פאפה דהיינו רב פאפה שהוא באת למד הזרינן אבל למי שבאת מלמד הזרינן והמלמד בקונסטרוקציה של רב פאפה היה מעשר שני היינו חולין זה כבר לא מאפשר לנו להגיע למסקנות בעניין קודשים אז מה יהיה לגבי דבר שלמד בקל וחומר האם הוא יכול לחזור ללמד בהקש תיקו זה יישאר ככה בלי תשובה דבר הלמד בקל וחומר שוב פעם נקודת התחלה זה קל וחומר מהו שילמד בגזירה שווה אז האם זה אפשרי הייתכן קל וחומר אז כדי שוב פעם לענות לשאלה הזאת נפעיל קל וחומר ומה גזירה שווה שאינה למידע בהקש כלומר מן ההקש ובמילים אחרות דבר שלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בגזירה שווה ומאיפה ראינו את זה מיד רבי יוחנן מאותו דין של רבי יוחנן שהיה בדף ממתת ובכל זאת מלמד בגזירה שווה מדרמי ברחמה כלומר דבר שלמד בגזירה שווה חוזר ומלמד בגזירה שווה למרות שאם הוא אם דבר נלמד בהקש לא חוזר ומלמד בגזירה שווה אבל דבר שלמד בגזירה שווה כן יכול לחזור ללמד בגזירה שווה קל וחומר הלמד בהקש כלומר מן ההקש מדתנא דבי רבי ישמעאל כלומר דבר שנלמד בהקש זה מדובר שם בסעירי עבוד הזרה שהוקשו לפר הלם דבר של ציפור ראינו שהם חוזרים ומלמדים לסעירי יום הכיפורים אז זה כן עובד, אז אין עוד דין שתלמד בגזירה שווה, אז ודאי דבר שלמד בקל וחומר יכול לחזור וללמד בגזירה שווה. שלב ג' בנקודת התחלה של דבר הלמד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר? נשים לב שיש פה צורת כתר, מבליטים את הביטוי קל וחומר וקוראים זה אחד, ועוד כמה שורות קל וחומר מספר שתיים. הם ניסיונות, וכתבנו בשוליים, הם ניסיונות לענות לשאלה דבר הלמד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר. אז אנחנו ממשיכים, שוב פעם מתחילים להפעיל, אנחנו נפעיל קו החומר כדי לענות לשאלה הזאת. ומה גזירה שווה שינה למידע בהקש מדרבי יוחנן? כלומר, מה זה בהקש? מן ההקש. אם אתה מתחיל בדבר של מלמד בהקש, הוא לא חוזר ומלמד בגזירה שווה, זה למדנו מרבי יוחנן. ובכל זאת מלמד בקל וחומר כדאמרן, זאת אומרת אם אתה מתחיל בגזירה שווה אתה כן יכול ללמד מגזירה שווה לדבר אחר דרך קל וחומר. עכשיו אנחנו צריכים להדגיש שהדבר הזה נלמד לעיל בקל וחומר. אז הכיוון הזה או המבנה הזה שגזירה שווה, היכולת ללמוד מגזירה שווה לקל וחומר, זה שוב פעם זה דבר שנלמד בקל וחומר. אם אנחנו נחזור ל למעלה, ראינו דבר למד בגזירה שווה, מהו שילמד בקל וחומר. ראינו למעלה שכדי להגיע למסקנה הזאת הפעלנו קל וחומר. אז עם התזכורת הזאת נמשיך בגמרא. קל וחומר הלמד מהקש מדתנא דבי רבי ישמעאל, זה מה שלמדנו בדף מ' א', זאת אומרת דבר שנלמד בהקש כמו אותו שעיר עבוד הזרה שהוקש לפר אילם דבר סיבור, חוזר דרך קל וחומר ומלמדת על שעירי יום הכיפורים. אז אם זה עובד אינו דין שילמד בקל וחומר, דהיינו, דבר שנלמד בקל וחומר ודאי יכול לחזור וללמד בקל וחומר. וזהו קל וחומר בין קל וחומר. מה זאת אומרת? הרי למדנו הפעלנו קל וחומר כדי להגיע למסקנה הזאת. רש"י באמצע עמוד, וזהו קל וחומר בין קל וחומר. קל וחומר זה שאנו מביאים כאן לדורשו בתורה ללמד קל וחומר מקל וחומר. המסקנה הזאת, ללמוד דבר שלמד בקל וחומר, לחזור ממנו ולמד דבר שלישי מקל וחומר, אנו למדים אותו מדבר שאף הוא לא למדנו הוא אלא בקל וחומר. דהמייתי לה, המסקנה הזאת שקל וחומר יכול לחזור ללמד בקל וחומר נלמד מגזירה שווה המלמדת בקל וחומר, ואיגופה לא ידינן לה אלא על ידי קל וחומר. בקל וחומר יפינן ליה, כפי שאמרנו מקודם, אם מסתכלים למעלה בדף המסומן שלנו, בשורה שלישית היה דבר למד בזה רשבה, מהו שיר למד בקר וחומר, ואנחנו משתמשים בזה כדי להגיע למסקנה הנוכחי שלנו. אבל אותו דבר עצמו, גזר השווה, חוזר מלמד בקר וחומר, נלמד מקר וחומר. אז המסקנה שלנו הוא תוצאה מזה, ולכן אנחנו קוראים לזה קר וחומר בין קר וחומר. אבל הגמרא לא גמרה את דברו. שואלת הגמרא, זה לא מדויק, זה בין בינו של קר וחומר הוא. כדי להגיע למסקנה, מעבר לכך שהזכרנו גזר השווה שחוזרת מלא בקר וחומר, הפעלנו קר וחומר כדי להגיע למסקנה הנוכחי. אז התחלנו עם נגיד כוח קר וחומר, הזכרנו דבר שעצמו נלמד מקר וחומר, ומשם עשינו קר וחומר כדי להגיע למסקנה של קר וחומר, חוזר מלא בקר וחומר. זה נקרא בין בינו של קו, זה רחוק מאוד, זה מרחיק לכת. רש"י מסביר, הוא פרחינן, בין בינו של קו וחומר הוא, שאפילו היינו למדים אותו דבר, אותו מדבר שלא למדו על ידי קו וחומר, הוא היה עצמו בין קו וחומר. כלומר, אפילו אם לא היה אותו שלב שני, תנו גזיר השווה שחוזר מלמד בקר וחומר, אם היה איזו לימוד אחר באמצע, עדיין היינו קוראים לזה בין קר וחומר בין קר וחומר, שהרי בקר וחומר אנו למדים אותו, כי אמרנו יהיה בקר וחומר. כל המנגנון כדי להגיע מסקנה כאן התחיל עם קר וחומר, לכן הדגשנו את זה בצורת כתר. ומה גזירה שווה וכולי, עכשיו שאף גזירה שווה שאנו למדים אותו ממנו לדורשה בתורה, אף היא לא למדה שתלמד בקר וחומר אלא מקר וחומר. זה שכעת אנחנו מכניסים לנוסחה פה בשלב שני, שגזירה שווה חוזרת ומלמדת בקר וחומר, שזו עצמו נלמד מקו וחומר, נמצא שאתה מביא מידת קו וחומר בתורה מכוח שני קלים וחמורים. אולי במילים פשוטות יותר, המסקנה שלנו הנוכחי שקו וחומר יכול לחזור ללמד בקו וחומר, איך הגענו לזה? טוב, הזכרנו שלב שני דבר שעצמו נלמד בקו וחומר, ואנחנו אומרים שכל המהלך הזה הוא דרך קל וחומר, והבילי בנו של קל וחומר הוא בן בנו של קל וחומר, ודילמה כולי היי לטלן למילף ומזה. אולי זה קצת מרחיק לכת, ואי אפשר לסמוך על זה בתחום הקודשים, לומר שדבר שנלמד בקל וחומר יכול לחזור למד בקל וחומר, כי כדי להגיע לזה היינו צריכים להפעיל כמה וכמה שלבים של קל וחומר. לכן הגמרא עוברת לניסיון שני, אלא קר וחומר. אבל מה שחשוב לציין פה, ששלב השני לא יהיה דבר שנלמד בקר וחומר. אז איך זה? אלא קר וחומר. ומה הקש שינו למי בהקש? אי מדרבה, אי מדרבינה, מלמד בקו וחומר, דבר שלמד, שנלמד בהקש, כן חוזרת ומלמדת בקו וחומר, בדתן לדבר רבי ישמעאל. קו וחומר הלמד מהקש, שוב פעם, דבר שנלמד בהקש, יכול לחזור ולמד בקו וחומר, בדתן לדבר רבי ישמעאל. אין עודין שילמד בקו וחומר, אז ודאי שזה יכול להיות, וזהו קו וחומר בין קו וחומר. דיינו, המסקנה הזאת שקו וחומר יכול לחזור ללמד בקו וחומר, הוא נלמד באמצעי קו וחומר. קו וחומר אחד, והקו וחומר האחרון, שקו וחומר יכול לחזור ללמד בקו וחומר, זה נקרא קו וחומר בין קו וחומר. וזה מקובל. דבר הלמד בקו החומר, מה שילמד בבנייניו. כדי לענות לזה יש כאן תשמע, תשימו לב, תשמע זה נקודה ארוכה שמוביל אותנו עד שורה רביעית בנון א' עמוד א', אבל אחרי כל הניסיון הזה הגמר תדחה. אז שוב פעם, דבר שלמד בקו החומר, האם הוא יכול לחזור למד בבניין אב? אמר רבי ירמיה, תשמע, מעלק ונמצא טריפה. אנחנו מדברים על צורת השחיטה המיוחדת בקורבן אוף בבית המקדש, עושים את זה דרך מליקה, אז הוא מלק את הקורבן אוף, אבל לצערנו אותו קורבן נמצא טריפה. רבי מי אומר, אינה מטמא בבית הבליעה. יש דין שאוף שאנחנו אומרים אוף כשר, אוף טהור, אבל אם הוא לא נשחט כדין, לא, מת, אדם האוכלו נטמע. בניגוד לשאר תומות הרעילות, תומת מגע, תומת מסע, נבלת אוף טהור מטמא רק בשעת אכילה. לפי רבי מאיר, מי שמלק את הקורבן ונמצא טריפה, זה לא מוגדר כנבלה, אז אינה מטמאה בבית הבליעה. המליקה הצליחה לעצור האפשרות של טומאה מלחול. רבי יהודה אומר, מטמאה בבית הבליעה. אמר רבי מאיר, איך רבי מאיר הגיע למסקנה שלו? קל וחומר, ומה נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמסע? בהמה מתה היא חמורה מבחינת דיני טומאה, היא מטמאה במגע, במסע. שחיטתה, שחיטת בהמה, מתארת טריפתה מטומאתה. אם אדם שוחט בהמה כדת וכדין, עם סכין כמו שצריך, ומתברר אחרי בדיקת איברים הפנים שאותה בהמה הייתה טריפה, מה הדין לגבי הגופה הזאת? אז זה דין ידוע, דין מקובל, שאם אדם שוחט בהמה ונמצאת טריפה, היא לא מטמאה טומאת נבלה, היא לא מטמאה במגע ובמסע, היא לא מטמאת טומאת נבלה. אז למרות שאנחנו עוסקים עם בהמה שפוטנציאלית יש לה טומאה חמורה במובן הזה של מגע ומסע, אבל שחיטתה מצליחה לטהרת את הטריפה בכך שהטומאה לא תחול, נבלת עוף שאין מטמאה במגע ובמסע, אין אצל עוף מת הטומאות האלו של מגע ומסע, יש רק טומאת בית הבליעה, טומאה שעוברת לבן אדם בשעת אכילתו. אז התחום של עוף הוא יותר קל מבהמה במובן הזה. עוד פעם נקרא, נבלת עוף שאין מטמאה במגע ובמסע, אין עודין שתהי שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה, שהיא מתגלה שהעוף הייתה טריפה, השחיטה ודאי מועילה מלעצור שום טומאה מלחוב. שלב הזה נקרא שלב הקל וחומר. עכשיו בניין אב, מה מצינו בשחיטה שמכשלת באכילה? הפעולה של שחיטה, שבדרך כלל זה מכשיר באכילה, הגמרא ממשיכה בדף נון א', מטהרת טריפתה מטומאתה, היא גם כן מועילה למנוע טומאה מלחול, אפילו אם נמצא טריפה, אף מליקה שמכשלתה באכילה. מליקה יש לה תכונה דומה לשחיטה במובן הזה, שאם מולקים עוף והכל טוב בבית המקדש, אפשר, אם זה מדובר בחטאת העוף, הכהן אוכל את זה, את העוף. אף מליקה שמאפשרתה באכילה, תטהר טריפתה מטומאתה. אז גם אם זה לא מצליח כדי להביא אותו לידי אכילה, כי נמצא טריפה, אבל לפחות המליקה תועיל למנוע את טומאת נבלת עוף מלחול. לכן רבי מאיר סבר שעוף שנמלק ונמצאת טריפה אינה מטמא בבית הבליעה, אינה מטמא בשעת אכילתה. איך רבי מאיר הגיע למסקנה הזאת? כי הוא הפעיל את הדבר הלמד בקר וחומר, חוזרת ומלמד בבנייניו. מה למד מקר וחומר? היכולת לשחיטה, לטהר עוף טריפה מטומאה. זה נלמד, שוב פעם, זה נלמד מקר וחומר, כי תחום העוף היה יותר קל מתחום הבהמה, ובבהמה ראינו כבר ששחיטה מטהרת מדי טומאת נבלה, אז ודאי שחיטת עוף, זה קר וחומר, ודאי ששחיטת עוף יתאר. ואז אמרנו, מה מצינו אצל שחיטה שהיא מטהרת מדי נבלה? אז מליקה, גם כן, תעשה אותו דבר, תטהר מדי טומאת נבלה. אני אומר את זה קצת בקיצור, אבל זה מה שראינו. אז עד כאן הניסיון של רב יומי על האות שדבר שלמד בקו החומר, חוזר ומלמד בבנייניו. הגמרא דוחה, ולא היא. אי אפשר לאמץ את זה כדרך לימוד בתחום קודשים. הטעם תהווה היא שישאר כך הלימוד כמו שאמרנו, אבל מה משחיטה דחולין כעתיין? כל המבנה הזה התחיל בשחיטה של בהמה שנמצא טריפה. זה לא מדובר בבית המקדש. רש"י שואל ראשונה, אחי גרסינן, ולא אי. הטעם תהווה אי משחיטה דחולין כעתיה, והכי פירושו. הטעם עיקר טעמה דרבי מאיר לא ילף בבנייניו, אלא מאקש. כאילו, זה לא ראינו בגמרא, אבל רש"י מוסיף את זה. זה שרבי מאיר הגיע למסקנה שמליקת עוף שעוף בבית המקדש ונמצא טריפה לא מטמא, הוא למד את זה מהקש. איזו הקש? וזאת תורת הבהמה והעוף, כדלקמן בפרק חטאת העוף. דאמרינן רבי מאיר קרר אשכח ודרש. ואי נמי תהווה אי תגמר לה בבנייניו כדקטני במניתין. אפילו אם תגיד שרבי מאיר למד כמו שראינו פה במקור הזה, לא מפשט הבעיין, זה לא יפתור את השאלה המקורית שלנו. דהר רבי מאיר מליקה בקודשים משחיטה דחולין גמר, הוולי מלמד דחולין, נקודת התחלה הייתה נקודה של חולין, ולמד דלת לי דרב פאפה, ומי שלא מקבל את רב פאפה שמדגיש את הלמד אף אגב דלמד קודש, נכון שהלמד פה היה קודש לב ראיה אי, זה לא מהווה ראיה ללומד במבנה כזה בקודשים. ואנחנו ממשיכים לשלב הרביעי בביטור נקודת התחלה במידות שהתורה נדרשת בהן. חוזרים לגמרא, דבר הלמד בבניין אב, מהו שילמד? כאן הגמרא מקצרת, אם הדבר שנלמד דרך בניין אב, כאן מה מצינו פה או אף פה, האם הוא יכול לחזור ללמד בהקש או בגזר השווה או בקרב החומר או בבניין אב? אז הגמרא פשוט מציגה את ארבע האפשרויות האם זה עובד? פשוט מאה חדה. מארבעת השאלות האלו נפשוט אחד מהם. ונקדים את המאוחר, נפשוט את האפשרות בקשר לדבר שנלמד בבניין אב, האם הוא יכול לחזור וללמד בבניין אב. אז כאן אנחנו נביא מקור שבו נראה כזה דבר. מפני, ואז המקור מביא לנו דוגמאות בתחום הקורבנות. מפני מה אמרו לן בדם כשר, אם היה שחיטת קורבן וקבלת הדם, אבל לא הספיקו לזרוק את הדם באותו יום, והוא נשאר, הוא נשאר על הלילה, אותו דם נקרא לן, הוא לן, הוא נשאר מעבר לזמן. אם מעלים אותו על המזבח, אנחנו נגיד לא ירד, אם עלה לא ירד. אז למה אמרו לן בדם כשר? כשר כוונה, שוב פעם, כשר במובן הזה שאם זה עלה על המזבח הוא לא עד כדי אחד פסול שצריכים להוריד אותו. אז הבסיס מה אומרים את זה? שהרי לן באימורים כשר, אם לא הקטירו את האימורים בזמנם, השאירו אותם ללא אקטרה, ואחר כך העלו אותם על המזבח, לא נוריד אותם. אז זה דוגמה של מה מצינו, מה מצינו באימורים שלן כשר, אף בדם לן כשר. עכשיו לן באימורים כשר, למה? איך אתה יודע את זה? שהרי לן בבשר כשר. עכשיו, מה זה לן בבשר? וזה כאן הפתעה. אכילת שלמים, קורבן שלמים, מתי אפשר לאכול אותו? אז יש לך את היום שהוא נשחט וגם מחר, כולל הלילה באמצע. אז יש לנו מציאות של בשר שנשאר עד ליום המוחרת ובכל זאת כשר. אז אכילת שלמים שזמנם שני ימים, הוא נקרא פה בגמרא לן בבשר כשר. אז מאחר שיש לנו את התקדים הזה של לן בבשר כשר, במילים אחרות, מה מצינו לן בבשר כשר, אז גם לן באימורים כשר. ומה מצינו בלן באימורים כשר? אז לן בדם כשר. מה תיארנו עכשיו? תיארנו דבר הלמד בבניין אב, חוזר מלמד בבניין אב. מה היה הדבר של למד בבניין אב? אותם אימורים, וחוזר וללמד, ומלמד על דם שלן. יש קטע בסוגיים. הסיבה לכך, כי עיקר התשובה לשאלה נאמרה. אם אנחנו נדלג, אנחנו מגיעים לקושיה חמורה. וכי דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? אתה רוצה ללמוד מלן בבשר, שזה דבר שבהכשרו, לאימורים שלנו, דבר שלא בהכשרו. אין לעשות, אין לתת לזה לקרות, שאתה משאיר את האימורים של הקורבן עד למוחרת ללא הכתרה. אז האם דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? אז הגמרא עונה, תנא מזאת תורת העולה ריבה סמיכלי. התנא לגבי המסקנות שלו לומד לא מבנייניו שחוזר מלמד בבנייניו, אלא לומד מגזרת הכתוב. רשי אומר, זאת תורת העולה, תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו, כי לכתיב על מוקדה כל הלילה. וכל ראיות הללו, הניסיון שלא המשכנו עדיין בברייתא, אנחנו נחזור עוד למד בברייתא, אבל הביא ראיה לכל מיני פסולים שאם עלו לא ירדו, וכל ראיות הללו משום דה ממעט מזאת אי העולה. יש כמה פסולים שעליהם אנחנו אומרים אם עלו כן ירדו, אז מחשש שאנחנו נרחיב את ההיריעה לכל עוד פסודים, אז התנה יוצא מגדרו להוכיח שעוד שאר פסודים שאינם, שלא ממעטים אותם מהלימוד הזה של זאת אי העולה, אם הם עלו לא ירדו. אז שוב פעם נקרא, בכל ראיות הללו משום דה ממעט מזאת היא העולה תלת הפסולי, שלושה פסולים שאם עלו כן יורדים, מורידים אותם, מייתי מאנך, מי שנה אני מאני, והעיקר מקרא, ואסמכת באלמאו. או יש גרסה חלופית בצד, וקרא עיקר, וטעמיה אסמכת. הפסוק הוא העיקר, והטעמים שאנחנו נותנים פה, הם בגדר סיוע. אז אנחנו נחזור לקטע שדילגנו, כמו שאמרנו על למה המולן בדם כשר, אז גם יוצא, אם עלה לא ירד, אם נגיד קורבן עולה יצא מן הזרה, זה נקרא יוצא, הוא יצא ממקומו, אם יחזירו אותו והעלו את העברים על המזבח, אנחנו אומרים אם עלה לא ירד. הועיל, למה? הועיל ויוצא כשר בבמה. האמת היא שאין מושג של יוצא בבמה, כל מקום הוא בחוץ, כי במה הוא איפה שבזמן היתר בנו את הבמות בכל מקום. אז יש תקדים ליוצא שכשר, היינו אצל הבמה, שבעצם אין מציאות שיוצא, הכל יוצא מכל לזה, אז גם יוצא בזמן בית המקדש, אם עלה לא ירד. תמי, למה על זה אומרים שאם נטמע הקורבן לא ירד? הואיל ואותר בעבודת ציבור, יש תקדים שתמי הוא בכלל לא מהווה בעיה, דהיינו בקורבן ציבור, אנחנו אומרים תומה הותרה בציבור. חוץ לזמנו, אם יש קורבן שהוא נשחט עם מחשבה פסולה, או זרקו את הדם עם מחשבה פסולה, אז הקורבן נפסל. אבל מה אומרים? אם עלה לא ירד. למה? הועיל ומרצה לפיגולו. מאחר שהמחשבה שחוץ לזמנו הוא תופס, הוא משמעותי, הוא הופך את הקורבן לפיגול. אז מאחר שהוא תופס לגבי היכולת להפוך את הקורבן להיות פיגול, ומי שאוכל מבשרו יהיה חייב קרת, אז רואים ש יש אולי זה נקרא בלשוננו, בלשון העם, הפוך על הפוך, אבל ככה, מאחר שהוא מרצה לפיגולו, אז אם עלה לא ירד. רשי אומר, הועיל מרצה פיגולו, הועיל וחשובה הוצאת דמו, זאת אומרת, זריקת הדם של אותו קורבן שנשחט עם מחשבת פיגול, זה נחשב לחייב עליו משום פיגול, כמו שקרבו מתיריו בהכשר. לפיכך, אימורי פיגול שעלו, לא ירדו, למרות שמדובר בקורבן פסול. אבל אם עלו, לא ירדו. חוץ למקומו, הגמרא ממשיכה, קורבן שנשחט עם מחשבה כזאת, או נזרק דמו, מחשבת חוץ למקומו, אם עלה לא ירד, הועיל והוקש לחוץ לזמנו. שקיבלו פסולים וזרקו דמן. אם הביאו קורבן, ומישהו פסול לעבודה, הוא זרק את הדם. אנחנו אומרים שאם עלו דמו או אימורים, לא ירדו. איך זה? הרי הקורבן פסול. אז הגמרא אומרת, בהנח פסולים תחזו לעבוד הציבור, כגון כהן תמי. אז זה סוג של פסולים שעשו את עבודה, אבל יש מציאות שאותם פסולים יכולים לתפקד. אז מאחר שיש מציאות שיכולים לתפקד, כמו בעבודה בקורבן ציבור, אז קורבן שהם הקריבו, שלא מדובר בקורבן ציבור, בכל זאת אנחנו אומרים, אם עלו, לא ירדו. ואז הגמרא שאלה, וכי דנין דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? דיברנו מקודם על אימורים שלנו, ואיך אנחנו יודעים אם עלו או שלא ידעו, מזה שיש מושג של לן בבשר, אבל לן בבשר שהבאנו זה מקרובן שלמים, זה דבר שבהכשרו. איך אתה יכול לדעת דין של דבר שאינו בהכשר, אינו כמו שצריך, מדבר שכמו שצריך? אז הגמרא אומרת, באמת תנא מזאת תורת העולה ריבה סמיך לי. התנא, כדי להגיע למסקנות שראינו מקודם, כל המסקנות האלו אם עלו לא ירדו, זה בגלל הפסוק שאומרת תורה אחת לכל העולים, דהיינו אם עלו לא ירדו, וכל אלו היה צורך להדגיש אותם, כי יש באמת שלושה פסולים שעליהם אנחנו אומרים אם עלו ירדו. עד כאן שיעורנו להיום.